כן. פרק חמישי בפרקי אבות, המשנה שם אומרת בפרק במשנה ד', 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים ו10 על הים. 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים ו10 על הים. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, שנאמר וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. ידוע שהפרק הזה, כל התחלת הפרק, יותר מחצי הפרק, מדבר 10 מול 10. 10 מאמרות נברא העולם, אחר כך 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו, 10 ניסים. עכשיו זה המשנה שלנו. 10 ניסים נעשו לאבותם במצרים. צריך להבין איזה ניסים. זה לא ידוע מה הם הניסים האלה. ו10 על הים, גם על הים לא כתוב, כתוב שנקרא הים, טוב, אבל מה הם ה10? ואחר כך הוא אומר 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, וגם למה הקדים קודם את הניסים לאבותינו, ואחר כך אמר 10 מכות וה10 על הים, וכן 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, ואיזה קשר ושייכות יש בין זה לבין 10 ניסיונות שניסו את אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, שנאמר וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. הכל אמרנו עם 10 כנגד 10, ידוע כתוב בפסוק הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. יש הרבה פירושים לפסוק הזה, הנסתרות לשם אלוקנו. אחד הפירושים, הנסתרות לשם אלוקנו, הכוונה, כשאדם עובד את השם יתברך בסתר, זה רק בשביל הקדוש ברוך הוא. כלומר, ודאי יש מצווה שאדם יעבוד את הקדוש ברוך הוא בסתר ולא בגלוי, לא בפרהסיה. שכן, האדם לא יעבוד בשביל אחרים, שישבחו אותו, יהללו אותו, ייתנו לו שכר, ייתנו לו כבוד, ייתנו לו יהורה. ולמדנו כמה פעמים שיש הבדל גדול בין אם אדם עובד את השם בסתר לבין אם אדם עובד את השם בגלוי, בפרהסיה. שזה שעובד בחתחילה בפרהסיה, אז הוא השכר שלו בא מאת הקדוש ברוך הוא, אבל דרך המלאכים. ואז כשהמלאכים לוקחים, הם מדקדקים. זה כן מגיע לו וזה לא מגיע לו, הוא התחיל את התפילה בשעה כזאת וסיים בשעה אחרת. כאן הוא כן דקדק בלימוד וכאן לא דקדק. ולמה אתה נותן לו סוג שכר כזה? צריך לתת לו סוג שכר כזה, הרי לכל דבר יש לו סוג שכר משלו. אז הם מתחילים לקטרג, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו, כמו שאומרים לפי הספר, דקדק איתו כחוט השערה. אבל האדם שעובד את הקדוש ברוך הוא בסתר ולא מפרסם את מעשיו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו באופן ישיר את השכר, לא דרך המלאכים, ואז הם לא רואים ולא יודעים מה נתן ומה לא נתן, וכמה שהקדוש ברוך הוא רוצה נותן, ואין שום קטרוג שולט על המעשים שהוא עושה. זה ההבדל בין סתר לגלוי. אבל המשך הפסוק, הנסתרות לשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו. תאר לעצמנו שאדם הכל יעשה בסתר, צדקה הוא ייתן בסתר, להאכיל עניים יאכיל בסתר, ילמד תורה בסתר, יתפלל בסתר, הכל בסתר. אז הסביבה שלו לא לומדת מעשים טובים. הרי איך אנחנו לומדים מעשים טובים? שאנחנו רואים מולנו צדיקים, אנחנו רואים חכמים, אנחנו רואים אנשים יראי שמיים, זה משפיע עלינו. רמב״ם כותב, דרך העולם, דרך בני האדם, טבעם להיות מושפעים מאנשי סביבתם. לכן טוב לו לאדם, אומר הרמב״ם, לגור, צריך להיזהר, לא רק טוב אלא חייב, לגור בעיר שרובה צדיקים, ולא יגור בעיר שרובה רשעים. גם נידון לפי השכונה ולפי האזור שהוא גר. אם האזור שלו צדיקים, אפילו שהוא מעשה לא כל כך טובים, אז הרוב צדיקים, אז העיר הזאת תנצל. אם חס ושלום יש איזה גזרה, העיר ניצלת. אבל כשהוא גר בעיר של רשעים, הולכים לפי רוב אנשי העיר. אם רוב אנשי העיר רשעים, זה נקרא שהעיר רשעים, כמו שהיה בסדום. קדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אם אמצא בסדום 10 צדיקים, הצגתי לכל העיר בעבורם. זה א', ב', אדם גם לומד מהמנהגים של בני העיר. אם הוא רוצה או לא רוצה, הוא, אשתו, בניו, ילדיו, מעתיקים כל מיני מנהגים, דיבורים. תראה, היום אנשים כבר לא יודעים להגיד שלום. הוא אומר ביי. והמהדרים אומר פעמיים ביי, ביי ביי. אז כבר זה טבע העולם שאדם לומד ממעשים של אחרים, לומד מהסביבה שלו, לומד מהחברה שהוא נמצא בה. הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. זה דבר פשוט שהסביבה משפיעה. עכשיו באמת דברים אמורים הנגלות לנו ולבננו, אדם צריך כל התורה שילמד בישיבה ובית המדרש ובית הכנסת טוב ויפה, אבל צריך גם בבית. צריך שבבית גם יהיה לו ספרי קודש, ולא לקישוט אלא לביצוע, שמדי פעם כל רגע פנוי יוציא איזה ארון ספר מארון הספרים, יפתח ויעיין. האוכל עדיין לא מוכן, אז יפתח ספר יעיין, ואז הילד רואה שאבא לומד והאישה רואה שהבעלה יושב ועוסק בתורה. זה מלמד אותם, מלא אותם הרבה יראת השם, וגם הם מעתיקים את אותם מעשים. מעשה אבות סימן לבנים, זה אומר הפסוק, הנסתרות לשם אלוקנו. אתה תעשה מצוות בסתר, זה יפה טוב מאוד בשביל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישמח במעשיו וייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא. אבל צריך גם בהנגלות, אתה צריך מדי פעם לתת גם צדקה בגלוי, כדי שהילדים שלך ילמדו. אתה צריך לדבר גם דברי תורה גם בגלוי, כדי שישמעו בני הבית, קורות הבית צריכים לספוג דברי תורה. והנגלות לנו ולבננו, כלומר על ידי זה שאתה עושה דברים בגלוי, אתה גורם לנו ולבננו, לכל הסביבה וגם לילדים, שילמדו ממעשיך ויעשו כמוך. זה חשוב מאוד. עכשיו באה המשנה הזאת ואומרת, התחילה המשנה, זה כל זה קשור, אמרנו המשניות הללו אחת קשורה עם השנייה. המשנה הראשונה אומרת בעשרה מאמרות נברא העולם, לתת שכר ולהיפרע. אחרי זה היו עשרה דורות מאדם ועד נוח, ועשרה דורות מנוח ועד אברהם. עשר ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו. למה ניסה אותו עשר ניסיונות? כדי ללמד אותנו. הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, וכי הוא לא יודע שאברהם צדיק, שמה צריך לנסות? עכשיו אדם שקונה רכב, אז מה הוא עושה? הוא אומר, תן לי אני אעשה סיבוב אחד עם הרכב. עושה סיבוב, בודק, אם הוא פיקח, אז הוא יודע, אני יודע מה יש שם, יש שם קלאץ', ברקסים, יודע מה שיש, כל מיני זה. הוא מנסה, עוצר פה, הוא נוסע בעליות, עושה סיבובים, עושה את ההגה, רואה איזון גלגלים, רואה זה. זה מצא הם בעיניו. לפעמים רואה משהו, תקלה לא טובה, עושה ניסיון. זה נקרא ניסיון. עכשיו, להבדיל לפפי הבדלות, הקדוש ברוך הוא עושה ניסיון באברהם, מה הוא לא יודע? כולנו יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, יודע מה שאנחנו עושים, מה שעתידים לעשות עד סוף כל הדורות. צופה ומביט עד סוף לפניו, לא נוצר אל ואחריו לא יהיה. שום תעלומות לא נסתרו ממנו, נסתרות לשם אלוקנו. אז למה נפקא מינה עשה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את כל הניסיונות האלה? אומר, אתה יודע למה? לנו ולבננו, שאנחנו נלמד מאברהם. כל מה שאברהם אבינו מסכן עבר איסורים, עבר צרות, אתה רואה, ויראה בארץ, וילך אברהם מצרימה. והיום פעם אברהם הוא יורד לארץ פלישתים. ויננה אמרינה אחותי את למען יתבלי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. מה הקדוש ברוך הוא מנסה אותו? מה הקדוש ברוך הוא לא מכיר מזה אברהם? הוא יודע שהוא נאמן. הוא אומר, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. למה עשה לו את הניסיונות? לפרסם אותו בעולם, שאנחנו, יהיה לנו ממי ללמוד. אמרה אומרת, אברהם למה היה דומה? הוא היה בחוץ לארץ, הוא היה בבבל, הרם נעריים, לצלוחית של פליטון, הכוונה בקבוקון של בוסם יקר מאוד מאוד מאוד, שהצלוחית הזו הייתה אטומה וחתומה ומונחת בארון. אף אחד לא יודע שיש צלוחית כזאת, אף אחד לא יודע שיש בוסם כזה, כלום. מה עשה הבעלים של הארץ? שהעולם ידעו מה יש לו, איזה אוצר יקר. הוציא את הצלוחית מתוך הארון, פתח את הפקק שלה, ניער אותה, תפשט ריח כזה מכל הסביבה. כולם אמרו, מאיפה הריח הזה? בוא, מה זה? תמכור לנו את זה, כמה עולה, כמה כסף שאתה רוצה ניתן לך. אומר אותו דבר אברהם אבינו, היה יושב בארץ שלו בעיר וכסדים, מי ידע עליו? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. והתחיל להוליך אותו מעיר לעיר, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. אז כל העולם מתבשם מהריח טוב שיש לו לאברהם אבינו, ולמדו ממנו מעשים. כאן זה מראה לנו שנכון שאדם צריך לעשות מעשים בסתר ולהצניע את מעשיו, אבל לפעמים צריך שיראו אחרים שילמדו ממנו. אם יש לו השפעה על סביבתו, צריך שיעשה, אבל לא שיעשה בשביל אחרים, אלא שיעשה בשביל שיראו וישפחו אותו, אלא יעשה לשם שמיים, שעל ידי זה אחרים יבואו וילמדו, זה מותר. לכן אמר במשנה הקודמת, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, לא אמר ועד אברהם אבינו. במשנה השנייה שאמר 10 ניסיונות, איך אמר? נתנסה אברהם אבינו. למה הוא השתמש בתואר אבינו? מה זה אבא? אבא זה לא רק שנותן כסף, אבא זה אחד זקן, אדם מבוגר ממני, שאני לומד ממעשיו, זה נקרא אבא. 10 ניסיונות נשא אברהם אבינו, כאן הוא אומר שכאן הסיבות של הניסיונות היו כדי שנלמד ממעשיו של אברהם אבינו. עכשיו המשנה השני אחריה ואומרת, 10 ניסים בזכות 10 ניסיונות שאברהם אבינו התנסה, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים. 10 ניסים, איזה ניסים? מה האמת שכל המפרשים שאלו מה הם הניסים? נגיע לזה עוד מעט. אומר ככה, אחרי זה 10 על הים, 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. אנחנו יודעים שיש 10 מכות, למה חוזר על זה עוד הפעם? אלא ידוע, ב10 מכות האלה עצמם היה ניסים. מה היה ניסים שהיו? רבותינו אומרים, דוגמה, היה מכת דם. היה מכת דם, עכשיו ידוע שיש לפעמים בן אדם נפצע, נשרט, יוצא ממנו דם. ישראל היו עובדים בחומר ובלבנים. היו נפצעים, היו מהם הרבה בעלי מומים. הלא כתוב שהגיעו למתן תורה, חציים היו בעלי מומים. איך כתוב? בכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כולם היו רואים, כולם היו שומעים, כולם היו הולכים. מה זה, איך זה הלא? חציים היו בעלי מומים. הגמרא אומרת שבשעה שעמדו ליד הר סיני, ריפא אותם הקדוש ברוך הוא מכל המכות שהיה בהם. ולמה? כי היו עובדים כל הזמן בחומר בלבנים, אז נפצעו, נסתמעו עיניהם, חלק נהיו חרשים, כל אחד היה לו איזה, לא עלינו איזה מכה. שעמדו בהר סיני נתרפאו. עכשיו, באותו זמן שהיה מכת דם, גם אם הדם היה נשרט, לא היה יוצא ממנו דם. או, ידוע, יש ימים בחודש שהאישה רואה. באותם זמן של מכת דם, לא היה דם לאף אחד מישראל. למה? שלא יאמרו המצרים, הנה יש להם גם להם דם, כמו שלנו יש דם, גם להם היה דם. או לדוגמה צפרדע, מצרים מלאה צפרדעים, בארץ גושן לא היה, אבל לפעמים, לא בזמן מכת צפרדע, היו מטיילות איזה צפרדעים, איזה נגיד עושים איזה טיול שנתי שם, פעם בשנה, לא היו באים, היו באים הצפרדעים. אם היית מחפש, היית רואה פה ושם צפרדעים. או ערוב, לא היה לאחד איזה דוב או איזה בכלוב מגדל איזה אריה או איזה נמר. לא, הגמרא אומרת, למה הביאה להם מכת ערוב? היו יהודים מסכנים בערב חוזרים מהעבודה עייפים, אומר לו המצרי, קח לי את הדוב לטייל בחוץ, קח לי את הברדלס לטייל איתו, תשמור לי על העריות שיש לי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה הבנים שלי, עשית אותם שומרים של הדובים והעריות שלכם, הביא עליהם עריות ודובים. בזמן שהיה מכת ערוב, הסתלקו כל הדובים והעריות והנמרים והזאבים והחיות למיניהם מאזור ישראל. לא רק זה, אפילו דבורים, זבובים, קינים, יתושים, שום בעל חי לא היה בארץ גושן. זה נס. איך יכול להיות דבר כזה? יש עיר בלי איזה יתוש, בלי איזה זבוב, בלי איזה דבורה, בלי איזה דבור, בלי איזה משהו. בזמן שהיה מכת ערוב, הכל הסתלק. וכן מכת דבר למשל, אז מתו ממקנה מצרים, מתו ממקנה פרעו, היו מאנשי מצרים, מתו אנשים באדם ובהמה. אצל ישראל לא מת אף אחד, לא דבר ולא משום דבר אחר. וכן שחין למשל, שחין, בזמן שהיה מכת שחין, אז היה איזה 1-2 מישראל, באחוזים זה נקרא 0.5%, 0.25%, שיש להם מחלות עור. קורה שבן אדם בימים כתיקונה מגרה את האור, יש לו איזה אינפקציה, יש לו איזה פצע, יש לו איזה אני יודע מה, גירויים, גירודים. כולם התרפאו. שלא יגידו המצרים, הנה גם להם יש שחין, גם להם יש מחלות כאלה. וכן במכת חושך, הפסוק הפירוש אומר, וכל בני ישראל היה אור במושבותם. מה פירוש? גם בלילה לא היה חושך. שלא יגידו המצרים באיזו שעה מסוימת, גם אצל היהודים ראינו חושך. זה שבא להגיד, 10 ניסים היו לאבותינו במצרים, זה מחוץ ל10 מכות. כשהקדוש ברוך הוא הביא 10 מכות על המצרים, לפני כן הוא מקדים רפואה למכה. הוא הקדים רפואה לישראל, שעשה לישראל כאלה ניסים, ולמה היו הניסים האלה? זה בגלל זה, בגלל אברהם אבינו. בגלל ה10 ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו, עשה הקדוש ברוך הוא 10 ניסים לאבותינו במצרים. נאוד, שאלו, למה אמר 10 ניסים נעשו לאבותינו? תגיד, 10 ניסים עשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו במצרים. ככל, כתוב הפסוק, ככל אשר עשה לך במצרים מעיניך. מה זה נעשו? כאילו נעשה מאליו? למה התנה חוסך מילים פה כשמדובר באמונה בקדוש ברוך הוא? היה לו לתנה להגיד בפירוש, 10 ניסים עשה הקדוש ברוך הוא לאבותיהם במצרים. מה זה 10 ניסים נעשו לאבותיהם במצרים? אמרו המפרשים, רבי משה אלשיך כותב דבר נפלא מאוד. הוא אומר, תדע שהצדיק על ידי המעשה שהוא עושה, הוא גורם את הפעולה. כלומר, אם אתה רואה שהשמש זורחת בבוקר, זה לא טבע, והירח בערב זה לא טבע, ואתה רואה שהחנויות נפתחות ויש אוכל בשוק, זה לא דבר בטבע. תדע שיש צדיקים שלומדים תורה, תדע שיש צדיקים שעובדים את השם, מקיימים מצוות, ובזכותם הקדוש ברוך הוא מזריח לנו את השמש, מביא לנו את הירח, מוציא תבועה, מוציא פירות, יש מסחר ויש בריאות ויש הצלחה ויש עסקים ויש ברכה בעולם. אין דבר כזה שנעשה אוטומטית. אנחנו חושבים שכאילו ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ששת ימי בראשית, זה הכופרים היו אומרים, והניח את עולמו, והעולם עובד מאז באופן טבעי, זה הולך ובא. זה לא נכון. זה הצדיקים עושים. שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת ועוד, צדיקים על ידי מעשיהם יכולים לגרום שינוי הטבע, לא שהם עושים את זה, זה אסור לאדם להתערב בענייני הטבע של העולם, אבל הטבע ישתנה בשבילם. צדיק אסור לו, לא כמו שיש היום הרבה טיפשים חושבים שיש אדם יכול לבוא להזיז את השמש, יבוא השני יזיז את הירח, זה טעות. הלא כתוב בגמרא מסכת תענית על רבי יוסף בן יוקרת, היו לו אז בזמנם שהיו מביאים פועלים הביתה לעבוד, היו דואגים להם לארוחת צהריים, אלא אם כן אין מזונותם עליך, אז מתנה איתם בפירוש מראש, שמעו, אתם עובדים אצלי יומית, אוכל על חשבונכם, זה משהו אחר. אבל היה נהוג שהיו מאכילים את הפועלים, והוא רבי יוסף בן יוקרת הזמין פועלים הביתה, עבדו, והוא היה עסוק באיזה מצווה, הלך לאיזה מקום ו... נשאר שם, היה תרוד מצווה דחופה. נהיה ארוחת צהריים, הגיע הזמן ארוחת צהריים, אמרו הפועלים לבן שלו של רבי יוסף, רבי, איפה אבא שלך? אמר להם, אבא שלי עסוק במצווה, כנראה אחר. אמרו לו, קפה נן, אנחנו רעבים. מה עשה? יצא לחצר, אמר, תהנה, תהנה, הוציא פירותייך ויאכלו פועלי הבא. לא היה, שזמן חורף היה, אין זמן כעת של תאנים. התאנה מיד הוציאה, שינתה את הטבע, סדרי בראשית, באמצע החורף הוציאה פירות, אכלו וסברו, והמשיכו לעבוד. לקראת ערב הגיע רבי יוסף בן יוקרת לשלם להם את הכסף, והתנצל שהוא היה עסוק לדבר מצווה ולכן הגיע עכשיו. אמרו לו, אל תדאג, אנחנו סבענו רחמנה לסבעך, כהכד לסבען ברך. הקדוש ברוך הוא יסביע אותך כמו שהבן שלך יסביע אותנו. מראה, מה עשה הבן שלי? סיפרו לו, קרא לו, אמר לו, אתה התרחת את הבורא והוציא תאנה טרם זמנה, הוא ילך מהעולם טרם זמנו. עד כדי כך. למה הצדיקים לא רוצים להתערב במעשה השמיים? אסור להתערב בטבע של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צבע את העולם בטבע, הוא רוצה שהעולם יתנהל לפי טבע. אחר כך אמרו, רמה מפנו כותב שהסיבה הייתה שהוא היה אמנון, גלגול של אמנון. מה שעשה עם תמר, אז הוא נענש על זה, זה טרם זמנו. היא אמרה לו, תמר, תגיד לאבא דוד, הוא לא ימנע אותי ממך. הם לא היו בני אותו הורים, לא היו, הוא בא מבחוץ, הוא בא. אז היא אמרה לו כך והוא לא שמע, אז לכן הוא בא בגלגול ונאסף תרם זמנו. אבל למדנו שלא טוב לעשות דבר נגד הטבע. רבה מספרת, רבה עליו השלום, ראש חכמי ישראל, היה ראש האמוראים, חברו של אביה, אביה ורבה, היה בזמנו הממשלה בעיראק, היו שולטים הפרסים שם, מדי פעם היו נלחמים שם, מאז ומתמיד, מיום שנולדו העיראקים והפרסים לא מסתדרים ביחד, פעם זה כובש את זה, פעם זה כובש את זה. באותה תקופה הפרסים שלטו שם בבבל, אז היה איפרה הורמיז, איפרה הורמיז זה שם המלך, היא האימא של המלך הייתה, המלכה הזקנה, מלכה האם. הבן שלה הוא מלך צעיר, באו ישבו שם במועצה, גזרו איזה גזרה על היהודים. שמעה המלכה, אמרה לבן שלה, תזהר דרבנק, אל תתעסק עם היהודים. אמר לה, למה, מה, אני, זה אזרחים שלי, אני רוצה שככה יעשו, ככה זה, אני מחוקק חוקים, לפי רצוני, ויש רוב פה, דמוקרטיה. אמרה לו, עם היהודים לא מתעסקים, יש להם אלוהים גדול, מי שעוד נוגע בהם, אוי ואבוי מה שעושים לה. אמר לה, למשל מה? אמר, אם מה שהם מבקשים, אם יצעקו אליו, הוא יעשה, הוא יענה להם. אמר, למשל מה? אני, הוא לא מבין, הוא פרסי עולה חדש, הוא לא יודע מה היא מתכוונת. אמרה לו, למשל, הם רוצים שירד גשם, יורד גשם. אמר, כן, אני עושה ניסיון. ניסיון, אמרנו, לא אמרנו מקודם, עושים ניסיון? עושים ניסיון. הלך, קרא לרבה. אמר לו, איזה יום היום? היום שלישי היה, טוב. איזה חודש? חודש תמוז, מה עכשיו? צהריים חם, חמסין, שם בבבל, לא עליכם, 45 מעלות בצל. אמר לו, אני רוצה מחר בבוקר גשם שוטף בכל בגדד. אמר לו, רבה, אין בעיה, מחר בבוקר גשם שוטף, אתה רוצה עם ברד או בלי ברד? איך שאתה רוצה. אמר לו, עם ברד, מה שהעיקר יהיה גשם. אמר לו, אין בעיה. מה עשה רבה? הלך לבית המדרש, צעק, אמר, ריבונו של עולם, אלוהים, באוזננו שמענו, בעינינו לא ראינו, שמענו ניסים, נפלאות, אבל עדיין לא ראינו, אני רוצה שתוריד מחר גשם, שזה הוויזת הזה, המלך של פרס יישב בשקט, ישתוק וידע שיש לנו אלוהים בשמיים. פלן הלך לישון בלילה, הלך לישון, הוא יודע מחר בבוקר את גשם, בא לו אביו בחלום, אמר לו, מי כדי מטרח כלפי שמיה, עושים דבר כזה נגד הטבע? אמר לו, אני אעשה גזירת מלך. אומר, לא, אל תסכים. אמר לו, קום שנה ושפיזך, תחליף את המיטה שלך מהר. אבא שלו בחלום קם מהמיטה, הלך לישון בחדר אחר, קם בבוקר, ראה כל המיטה שלו חתיכות חתיכות, ובבוקר ירד גשם, ירד בסוף גשם. אבל מה לימדה אותנו הגמרא? אסור לבקש דבר שהוא נגד הטבע, אסור. יש טבע לעולם, יש דברים שהם הולכים לפי טבע. לכן, זה שהוא אומר, מה זה הצדיקים מנהיגים את העולם? הם מנהיגים לפי הטבע. יש חולה למשל, התפלל עליו שיחיה, יש חולים שחיים. יש גוסס, ראינו לפעמים גוססים קמים, רוב גוססים למיטה, אבל יש מיעוט שנשארים בחיים. מותר לבקש דבר שהוא בגדר טבע, אבל לא דבר שהוא הפוך מהטבע. זה לא נוכל לבקש. חוץ ביאת המשיח זה משהו אחר, אנחנו מתפללים שיבוא משיח, הכל יהיה ניסים ונפלאות, זה אין ספק. אבל במהלך החיים התקין העכשווי הזמני הזה, אסור לבקש דבר נגד הטבע. עכשיו נחזור, מה זה שהצדיקים הם כן יכולים? כמו שראינו שמעון הצדיק, דברים שהם בטבע, שמעון הצדיק, זה היה משערי כנסת הגדולה, כל אותם שנים ששימש שמעון הצדיק בכהונה גדולה, מורה אומרת 40 שנה רצופות שמעון הצדיק, הוא היה ראשון הכהנים, הכהן גדול הראשון בבית שני. הוא 40 שנה רצופות היה בבית המקדש. כל אותם שנים שהוא שימש, הייתה ברכה בלחם הפנים. הרי היו לחם פנים, מחלקים אותו בשבת, למשמרת של הכהנים של שבת, היו אוכלים. היה מספיק לכולם והיו סבעים. נר מערבי זה הנר האמצעי, לפי הרמב״ם אומר, הנר האמצעי שבמנורה, היה נשאר דולק מערב שבת לערב שבת. פעם לא היה קווה, מעולם. אחר כך ביום כיפור שהוא היה מכהן לפני בית המקדש, אז היו לוקחים לשון של זהורית, זה הבד צבוע בצבע אדום, ותולים אותו בהיכל. כשהיה השעיר הולך לעזאזל, היה מתהפך מאדום ללבן, שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים קשה לגלבינו. ככה היה בזמן ששמעון הצדיק, 40 שנה רצופות תמיד היו רואים שכך. הרי הגמרא אומרת, גורל של השם היה יוצא בימין, הרי לוקחים שני שעירי עזים, אחד לשם, אחד לעזאזל. אז הוא היה טרף בקלפי והיה רואה. אומר לו, אישי כהן גדול, מגביע ידיך, מגביע ידו, פותח את הפתק, אם יוצא לשם בצד ימין, סימן שהכל בסדר. 40 שנה רצופות בגורל היה יוצא, גורל השם בימין. ולא פעם אחת מתוך ה-40 לא היה יוצא צד אחר. לכן הגמרא אומרת, אש של המערכה אף פעם לא הייתה נכבט. אתה נשארת, כמו שכתוב, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אז הנה, היו נהיים ניסים, אבל זה ניסים שבדרך טבע. זה היו נהיים ניסים על ידי הצדיקים. לכן אומר, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים. הוא לא אמר 10 ניסים עשה הקדוש ברוך הוא, לא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שיהיה לכם לבד, שיהיה לכם זכות, שבזכויות שלכם לא אני אעשה, אני לא רוצה להתערב. אני יושב בשמיים רק מסתכל עליכם. שומר. אבל אתם תעשו מצוות שבזכות המצוות יהיה באופן אוטומטי יהיה ניסים. זה פירוש 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים. זה היה נעשו. זה אמרו, למדנו את זה מוסר גם מה שקראנו בשבת. שבת שעברה למדנו ספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים 7 פעמים. היו לך ימי 7 שבתות השנים 49 שנה, ועברת שופר תרועה בשנת היובל הזאת וכו'. יובל ידוע, מה זה יובל? 50, שנת ה-50. מה עושה יובל? מה שאלה השיקורים עושים יובל, פעמוני היובל, זיקוקים דינור וכל ההבלים שלהם. מה זה יובל? הברבנל כותב, תמיד שמגיע יובל כולם חוזרים בתשובה. למה? יובל מזכיר לאדם, חביבי נהיית זקן, אתה צריך להתכונן לעולם הבא. למה? הוא אומר, תראה פשוט, כמה ימיו של אדם הממוצע? 70 שנה. ימי שנותנו בהם 70 שנה, והם בגבורות 80 שנה. מאיזה גיל מתחילים להעניש בדין של מעלה? מגיל 20. 120 ועד 70 זה בדיוק 50 שנה. לכן אנחנו חוגגים יובל. כל הסיבה שהתורה צוותה לחוג את היובל ולציין אותו, כדי שכולם יתעוררו לשוב בתשובה, מה שאומר, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי ביום הכיפורים. אז בשנת היובל היו עושים מה אנחנו עושים כל שנה בראש השנה. בשנת היובל ביום כיפור מתפללים מוסף כמו בראש השנה, עם 9 ברכות, לא 7 ברכות אלא 9 ברכות, ותוקעים 3 פעמים, מפסיקים בעמידה כמו שאנחנו עושים. ואחר כך בערב כל העבדים יוצאים לחירות, וכל האדמות והבתים חוזרים לבעלים שלהם הראשונים. מתי מוצאי יום הכיפורים? לכן אנחנו היום תוקעים במוצאי יום כיפור בתתקיעות זכר ליובל, זה כמו זיכרון. אז זה ספירת השנים האלה הייתה גורמת שאדם יעשה חשבון ויתחיל לחזור בתשובה. ולכן גם השמיטה שלמדנו, מה יש שמיטה אצל הר סיני? יש שמיטה גם כן שהייתה באה להראות שהאדמה נותנת פי כמה, הרי בשנת השישית ועשת את התבועה לשלוש השנים, אף על פי שבשנה השישית צריך להוציא פחות, לא רק שהייתה מוציאה פחות האדמה, הייתה מוציאה פי כמה, הייתה מוציאה, זה הנס הגדול, הייתה מוציאה פי 3. מה זה הרמז? אומר הרמז ככה, בנו בחיה אומר דבר נורא, אומר, מי שעובד את השם באמונה, אז הקדוש ברוך הוא מראה לו שיש לו כוח, לא יפחד. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. סיפרתי לכם את זה פעם, ספר את זה עוד פעם. היה אבי עליו השלום, היה לו גינה בבית, בחצר. היינו זורעים לכבוד חג הפסח. כל שנה, אחרי שמחת תורה, עודרים את האדמה בגינה, לוקחים חיטים, אני זוכר, הייתי ילד בן 4, קח חיטים, תגיד, הרי אני זורע לשם מצאת מצווה, אפילו הזריעה עד כדי כך. והיינו זורעים את הגינה החיטים. עכשיו, היו באים ציפורים אחרי זה חוגגים שם, אוכלים את החיטים שיש שם באדמה. כדי שלא יבואו, היינו לוקחים קליפות של ביצים, שמים על מקל, היו ברחים הציפורים. וככה היה יורד גשם, היינו מחכים, יורד גשם. היה מגיע ניסן, היית רואה כל האדמה, יש שם שיבולים. אייר, סיוון, בסיוון, או אחרי חג השבועות, איזה גובה של בן אדם. אל תקרא בקמה, מאחל חרמש בקמה. אל תקרא בקמה אלא בקומה. והיינו קוצרים אותם לכבוד חג, חג הפסח. עבודה היה לחוות את זה אחר כך, ולהוציא את החיטה, ואת החיטה לשמור, ולטחון, וחכות שתתייבש, היוצא ירוק, צהוב, אחר שיצא, יתייבש, לדעת איך לשמור, שלא יתליע, שלא ירכיב. ובערב סוף פסח, מוציאים את זה לפני פסח, בשבוע, שבועיים, תוחנים ביד, יאללה, תחן. תוחנים, 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 רחיים של אבן, אבן בזלת הייתה, עם ידית עץ, היה מקלף את העור בכף היד, היה מתקלף. והתוחנים עושים מזה מצות ביד, הכל שיהיה בידיים, נראה מה אתה עושה. קיצור, כל שנה היינו זורעים 7 קילו חיטה. שנת השמיטה, היה בתפשין יוטט, הלך לשקול, ראה חיטים משונים, גדולים יותר יצאו וכמות יותר גבוהה. הלך לשקול את זה בחנות, יצא בדיוק 21 קילו, פי 3, איך אמרה התורה, ועשת את התבואה 3 שנים. רבי נובחיה אומר, מה הרמז? למה זה 3? הוא אומר, תראה, אדם לומד תורה, אז צעיר, יש לו, איך אומרים היום, אנרגטי, יענו הוא תוסס, חי, ככה לא עצל. תראה אותו, לומד, עובד, בונה, אני יודע, אחד, כל אחד במקצוע שלו, איזה מרץ, רוצה לטרוף את העולם. ואז הולך, אחרי זה בגיל 40 אתה רואה אותו יותר שקט כבר, בגיל 50 הוא כבר רגוע, בגיל 60, איפה? רואים אותו ככה לפרקים. בגיל 70 כבר מי זוכר אותו? מי רואה אותו? איפה רואים אותו? כבר בבית אבות. זה אצל עמי הארץ. אבל אצל תלמידי החכמים בדיוק להפך. אומר רבנו בהי, אדם שעובד את השם, ככל שהוא מתבגר, הקדוש ברוך הוא מוסיף לו כוח, יש לו נשמה של צעיר, אתה רואה אותו מספיק לימוד, אם פעם הוא היה לומד, דף גמרא היה לוקח לו שעה, שהוא נהיה זקן, דף גמרא הוא לומד ב10 דקות. וכשהוא זקן הוא עושה מצוות, פי 10 ממה שהיה עושה כשהיה צעיר. זה בדיוק דוגמה של השמיטה. כמו בשנת השמיטה, שנה ראשונה היא מוציאה פירות של אותה שנה. שנייה, שלישית, שמגיעה לשנה השישית, ככל שהולך ומזקין, זה רמז לאדם, הגעת לגיל 60-70, עכשיו אתה עושה מצוות פי כמה ממה שהיית עושה כשהיית צעיר. לא רק שפוחת והולך, אלא מוסיף והולך. הכוח שלו נהיה פי כמה וכמה. זה הכוח, זה נגד הטבע. על זה אמר, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים. למה? מכוח 10 ניסיונות של אברהם אבינו. אברהם אבינו כשהיה זקן היה יותר צעיר. איפה ראינו? הוא כתוב, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. אומר הגאון חידה, אברהם כבד, מה זה כבד? עצב כזה. קוראים לו עד שבא לוקח זמן. במה? בעיני זה זהב. אומרים, יש פה זהב למכור, בסדר, אני אבוא, היה בא אחרי שבוע. כסף, זהב, לבנק, הבנק אומר לו, שמע, נפדה לך כך וכך אגרות חוב, יש כסף עומד, בוא תגיד מה עושים השקעות, מה עושים זה. הוא אומר, בסדר, יש לו זמן, אחרי חודש הוא מגיע לבנק. אבל הם אומרים לאברהם, אז אומרים, זה זקן תעל, תקטיב, נהיה כבד. אומר לו, כשיש מצווה, אומר, אברהם, יש שם למול איזה תינוק, פתאום תוך שנייה הוא מגיע לשם. אברהם, יש שם איזה עני, בתוך רגע הוא מגיע. כשיש מצוות, היה זריז רץ כחץ מקשת. אבל כשיש עניינים של העולם הזה, שזה ענייני חול, דעת, דעת, יש לו זמן, לא אכפת לו. וזה צריך ללמד אותנו, זה ההבדל בין עניינים של שמיים לעניינים של ארץ. האמת, נחזור למה שאנו. מה הם הניסים? 10 ניסים נעשו לאבותם במצרים. מה הם הניסים? רש"י במקום אומר על המשנה, לא נודע, לא נתפרשו לנו, מה הם הניסים שנעשו לאבותם במצרים. הרמב״ם כותב, יש לו גם הוא הקשה את השאלה הזאת, הוא משיב, בזה שישראל לא קיבלו את המכות, זה כנגד 10 מכות שקיבלו המצרים. המצרים קיבלו 10 מכות. ישראל לא קיבלו 10 מכות, זה הניסים. ומה פירוש הניסים? הוא אומר שהסתלקו מהם. מביא פסוקים. למשל, במכת דם, אז עובדה, כמו שהגמרא אומרת, היו שותים, היהודי שותה מים, הגוי שותה דם, המצרי שותה דם. בא המצרי שם את פיו בקוס של היהודי, למצרי דם, ליהודי מים. אז לא יודע מה לעשות, עכשיו משלם כסף ליהודי והיה קונה מים בכסף. וכן הלאה, היה אומר הרמב״ם, בכל המכות אתה רואה בפסוק כמו במכת דבר, וממקנה בני ישראל לא מת אחד, והיא חושך על כל ארץ מצרים, וכל בני ישראל היה אור במושבותם. וכן וישלח פרעה וירח, והנה לא מת ממקנה ישראל אחד. וכן במכת בכורות, אשר הפלה השם בין בכור ישראל ובכור מצרים, כל המכות כולם אתה רואה, אומר הרמב״ם, אצל ישראל לא היה, אצל המצרים היה. אבל מה זה עשר על הים? איזה עשרה ניסים נעשו על הים? רבנו עבדם ברטנורה מנה אותם שם, אמר יש עשרה וכולם מהפסוקים. אחד, ויבקעו המים, עצם זה שהמים נבקעו לשניים, חצי לכאן וחצי לכאן נבקעו. דבר שני, הגמרא אומרת שכשישראל הלכו בתוך הים נעשה כמו אוהל, כמו כיפה, שנאמר נקפת במטה וראש ברזב. מה פירוש? כשהוא היכה משה את הים, הים נפקע לשניים. מה זה נפקע? לא שייך להגיד שמים זה דבר נוזל, זה נפקע. דבר מוצק יכול להיבקע. סלע נפקע, ברזל יכול להיבקע, בטון יכול להיבקע, עץ ייבקע, אבל מים ייבקעו? אומר, המים נקפאו והפכו להיות גוש אחד גדול של קרח, ונחתך לשניים. ועכשיו לא רק נחתך לשניים, אלא חצב את זה. נקבת במטב ראש פרזב. משה רבנו עוטט, היה לו עם המטה שלו כמו קרני לייזר כזה, קרן לייזר עשה. שכן התכיוון את זה מול הים ועשה שם חור, מנהרה, חצה מנהרה. לא הייתם פעם עושים כעת מנהרות פה? זה זכר ליציאת מצרים, צריך להגיד. עושה מנהרה, וישראל הלכו בתוך המנהרה הזאת. זה נקבת במטב ראש פרזב, וזה ויבקעו המים שנהיו כמין אוהל. אחר כך הקרקע עצמה נהיית היבשה, שנאמר ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. אז הקרקע נהיית היבשה. ואחר כך עוד נס היה של המצרים, זה לא היה יבשה אלא טיט, היה ממש בוץ. ולכן והיה סרט אופן מרכבותיו, והנהגהו בכבדות, ויום המצרים הנושא מפני ישראל. אחרי זה אמרנו שלישראל היה יבשה, לכאורה תחשוב שזה היה איזה משטח אחד חלק, אומר לו, אלא נהיה לבנים לבנים, מוזייקות מוזייקות. הרי משם גנבו את הרעיון של מרצפות, עושים מרצפות אקרשטיין, אני יודע מה קוראים לזה במדרחובים, עשו לנו היום. זה במצרים היה בקרקעית של הים, היה הכל שם שנאמר קפאו תהומות בלב ים. אחר כך היה גם הקירות קפאו ונעשו 12 חלקים, שנאמר לגוזר ים סוף לגזרים. אחרי זה הקירות עצמם היו שקופות והיו כולם של אבנים טובות ומרגליות, ספיר, שוהם וזכוכית. אחרי זה היה להם גם מים, המוציא לך מים מצור החלמיש, היה להם מים בתוך הקירות. היו רוצים מים, לוחץ על כפתור, מושיט את האצבע, הישנים היה שם, יוצא לו, הוא מזמין בירה, בירה, רוצה חלב, חלב, קקאו, קפה הפוך, קפה בוץ, קפה ישר, קפה עקום, כל מה שהיה רוצה, מושיט את האצבע, הכל הוא שותה, הכל. אז היה ניסים ונפלאות, זה עשרה ניסים. ועוד, מה שנשאר מהמים ניצבו כמונד נוזלים, קפאו אותו, עמוד בלב ים. בעשר למצרים, גם הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב, עשר מיני מכות קיבלו שם. אחד כתוב, סוס ורחבו רמה בים. אחר כך, ירו ירה, רמה, ירה. כל אחד מכה סוג אחר. אחר כך תבעו במצולות כמו אבן. אחר כך תהומות יחסיומו. אחר כך ירדו במצולות כמו אבן. אחר כך תרעץ אויב, הכוונה תשפר, שיפר להם את העצמות. אחר כך תהרוס כמך. אחר כך יוכלם אותו. בים עשר מכות היה למצרים גם כן בים. שואל הגאון חידה בספרו חסדי אבות על מסכת אבות, אומר יש פה קושיה. אומר היה צריך להקדים, מה היה בהתחלה? עשר מכות. המשנה הייתה צריכה להתחיל, עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואחר כך עשרה ניסים עשה לאבותינו במצרים. המשנה לא ככה אומרת, המשנה אומרת עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים, ואחר כך היא אומרת עשר מכות הביאה על המצרים. היה צריך להגיד קודם את הניסים, אחר כך את המכות. למה הקדים את זה? אומר הרב חידה חידוש נפלא, ושזה השתכות למה שיהיה בקרוב. הוא אומר, יש פסוק, והסיר השם ממך כל חולי. זאת אומרת, חס ושלום, אם יש חולה בישראל, הוא יוציא את המחלות והסיר. פסוק אחר אומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. אז תחליט, יש מחלות או אין מחלות? אם יש מחלות, אז מה זה לא אשים? אם אתה אומר והסיר, אז מה זה לא אשים? ואם אתה אומר לא אשים, אז מה זה והסיר? מתרץ תירוץ כזה, שבמצרים, לפני שהקדוש ברוך הוא היה מביא את המכה למצרים, היה מביא איתה גם מחלות שונות. היה מה היה עושה? היה מביא את זה מול ישראל ומראה להם את זה, הם מפחדים. למה? שידעו היהודים מה הקדוש ברוך הוא עומד לעשות למצרים. לא סתם היה מביא ישר למצרים, והם היו שומעים. ואם יש אחד שלא שמע חדשות, או יש אחד צדיק כל היום עושה תעני דיבור, אז הוא לא יודע מה קרה למצרים. לא, הקדוש ברוך הוא היה מראה לו, ליהודי, מביא את זה עליו. היהודי היה מפחד, נרתע, כאילו זה בא עליו, אומר לו, לא, אני לא מביא עליך, אני מביא את זה על המצרים. אומר, כל המכות שהביא כבר במצרים, זה לא יביא עלינו עוד. אבל יש עוד אלפים מורבבות מכות. יש לו, הקדוש ברוך הוא, אוצרות רבות, שכל מיני חיידקים, מלחמות ביולוגיות, לא עלינו ולא עליכם. זה עתיד להביא בגוג ומגוג. הרי כל מה שהיה במצרים, זה רק דוגמה למה שיהיה לעתיד לבוא. כי מצאת חמרת מצרים, הראינו נפלאות, נון פלאות, לעתיד לבוא פי 50. אז מה יהיה עם זה? אומר, יביא את זה הקדוש ברוך הוא בזמן שיבוא גוג ומגוג לכאן, ואנחנו נראה את זה, כולנו נפעד, נגיד, וואי, זה חס ושלום, אומרים שיש שפעת כזאת וכזאת עומד להגיע, מחלה כזו וכזו עומד להגיע, אסון כזה עומד להגיע, טילים כאלה, נשק כזה, אסון כזה, כולם התחילו לפעד, יגידו, הנה, אומר, והקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו בתשובה, ואז נשוב בתשובה, ומיד זה יבוא עליהם לרגע, כדי שנראה מה הוא מביא. עכשיו מובן. ויאמר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. זה כבר ראינו במצרים, זה לא צריך להביא להראות לנו. אבל את שאר המחלות הוא יביא בזמן גוג ומגוג. לא שיביא חס ושלום זה יהיה, אלא יראה לנו את זה. ואז מיד והסיר השם ממך כל חולי. וכל מדרי מצרים הרעים אשר ידעת, זה כבר ידענו, לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך. זה פירוש נפלא, ככה רב חידם מבאר את סדר הפסוקים שם. ומביא, אז זה סוריה, כל בינלאומי זה יהיה, בינלאומי, זה לא, כן. עכשיו אומר, השייח עליו השלום אומר, מה זה עשרה ניסים נעשו לעבודה במצרים? אומר, תראה, פעם אחת היו שני חברים, שהם היו שותפים. השותפים עושים סחורה. כל פעם נוסעים לאיזה ארץ, חפשים איזה סחורה יש שם בזול, סחורה הכי זולה, מתעניינים, בודקים את הסחורה, היא טובה, יציבה, קונים אותה, מעמיסים על העגלות, שמים באוניות, שמים ברכב, שמים במה שיש, מביאים למדינה אחרת, ששם אין להם את הסחורה הזאת, מוכרים, מרוויחים. פעם אחת הלכו, עשו איזה מסחר גדול, קנו סחורות רבות, אבל כדי לחזור צריכים לעבור דרך היער, ג'ונגל שלם. שם היה דובים, אריות, ברדלסים, משהו נורא. והם היו שניהם לבד עם העגלון. העגלון אומר להם, תיזהרו כאן, יש מכל צד באים חיות, יש גם ליסטים. אתם תשמרו, נתן להם רובים, מה שהיה להם אז כלי נשק הפרימיטיביים של פעם. זה עומד מפה, זה עומד משם, והם יורים. טוב, היו באים עריות, באים איזה זה, אוזלך, מכה לו, אומר לו, תוכו, מכה. וככה על זה, וכן על זה הדרך. והנה, הלילה השנייה, לילה אחת, עבר בשלום. לילה שנייה גם. הלילה השנייה, התעייפו. מבלשנו כבר כמעט 48 שעות, אמרו לו העסק. אני אשן, אומר אחד לשני, ואתה תשמור, מחר בלילה נתחלף. אומר, אוי, יופי, רעיון טוב. ישן אחד, השני זה. זה השני על המזלו בלילה הזאת שהוא התחיל היה שומר, לא עליכם, באו אריות, באו דובים, באו זאבים, יורה עליהם מפה, באים משם. כל הלילה, כל הנסיעה הייתה רצופה של כל מיני זה מלאכי חבלה וכל מיני חיות רעות ונוראות. והוא צועק לחבר שלו, חבר שלו היה כל כך עייף, מרוב העייפות זה נרדם כמו אבן, לא שמע לא את הצעקות, לא את נהמות האריות ולא את השאגות של הדובים ולא הנמרים והזאבים. והנה מהשמיים רחמו עליהם, בבוקר זה גמר, הגיעו, מצאו את הדרך, את השביל, מחורת בערב הגיעו העירה.
זה ישן 24 שעות רצופות. הוא ישן, נרדם כמו עבד. היי אותו, אומר לו, קום, השמירה שלך. קם, מאיפה אנחנו? מסתכל, רואה, הגענו לעיר. יופי, ברוך השם, טוב מאוד. אומר לו, ברוך השם, מלאק, מה קרה לך אתה? אתה יודע מה עבר עליי אני? צרות של 70 שנה עברתי ב-24 שעות האחרונות. אתה ישנת, לא הרגשת בכלום, לא חשת ולא הסתכלת ולא שמעת. אומר, כלום לא זוכר מה היה. ישקם מהשינה, תרדמה גדולה נפלה עליו. אומר, שמעת? זה המעשה הזה. זה ככה גם העולם הזה שלנו. יש פיקח וטיפש. כל העולם, תראה, זוגות זוגות. אחד פיקח, אחד טיפש. הפיקח יודע איזה סכנות יש בחיים. יש הרבה סכנות. יודע איזה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל רגע וכל שעה. כי הוא רואה, מסתכל, הוא מבין, הוא מתבונן. אבל הטיפש לא מבין כלום. חושב שהעולם הולך ככה באופן טבעי. אז לא מרגיש שהיה ניסים, לא היה ניסים. הוא חי, כמו הוא קם בבוקר, זורחת השמש, בערב הולך לישון, וכן על זה הדרך. לא מרגיש שום דבר, לחלה ולא מרגיש. אבל האדם הפיקח, הנבון, הוא רואה את חסדי השם, איך אנחנו אומרים, נסיך מנפלאותיך וטובותיך, שבכל עת, ערב, בבוקר וצהריים. זה ההבדל ביניהם. לכן באה המשנה לומר, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים. ושום חזר, 10 מכות. כי השם הקדוש ברוך הוא העיר את כולם, נתן לכולם לראות את חסדיו. ככה יהיה גם לעתיד. עוד שאלה שאלה על שייך, למה הכל 10? המשנה הזאת אמרנו, הפרק הזה מתחיל ב-10. 10 מאמרות נברא העולם. אחר כך 10 דורות מאדם ועד נוח. 10 דורות מנוח ועד אברהם. 10 ניסיונות עשה אברהם אבינו. הכל 10, 10, 10, מה העניין ב-10? הכל כאן ב-10, מה זה חנות שהכל ב-10, מה זה 10? אומרת, שמע, היה פעם כפרי אחד, שהכפרי הזה היה לו הרבה שדות. צון, בקר, קרמים, פרדסים, תבועה, אדמות. היה עובד, והוא הצליח בעסקים שלו, היה הרוויח הרבה כסף. מה היה עושה? היה אוסף כסף. הוא רצה לראות איזה סכום כסף הוא יכול להגיע. חברים שלו, כל אחד יש לו 20 דינרים, 50 דינרים, 100 דינרים, 200 דינרים, זה כבר נקרא מיליארדר. הוא אסף, 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 הגיע ל-1,000 דינרים. והוא לפי, הם היו מגלים אחד לשני, לפי האפסים, איך אמר, הנמר היה באמריקה שם, הלך לבית הכנסת, אז מגיע נשיא הקהילה, פרזידנט, אז מזמינים אותו, יושב על הבמה, השני יושב לידו, השלישי יושב פחות ממנו. שואל, למה זה? אומר, זה, יש לו, זה שיושב למעלה, יש לו 500 מיליון דולר. אז מושבים אותו בכיסא הראשון. השני רק 300, שימו אותו בכיסא השני. ההוא יש לו רק 100, כיסא השלישי, וכן הלאה. ככל שיש עוד אפס, מושבים אותו יותר למעלה. כמה אפסים, זה העולם שלנו ככה הולך. הלכו אחרי ההבל והאבל, המממון, האפסים, זה מה זה? בלון, בלון נפוח. תעשה לו חור, הכל יתרוקן, לא נשאר כלום. אז זה הכפרי הזה, ראה שיש לו 1,000 דינרים, הוא הוציא שם, היו קוראים לו, העשיר מספר 1 בעולם. למה? חשבו, כל העולם זה הכפר הזה. הוא האיש הכי גדול בכפר, יש לו 1,000 דינרי זהב, לא יכול להיות שיש עשיר יותר ממנו. וככה היו כמה שנים טובות, הוא דמיין לעצמו שהוא העשיר הכי גדול. בין אחרי כמה שנים, יום אחד היה צריך לנסוע העיר, לסדר כמה עניינים, משרד המשפטים, לרשום את הקרקעות והאדמות, לעשות הצהרת הון, לעשות זה, לעשות זה, לעשות זה, הלך העירה. סידר את העניינים, תאם פגש קרובי משפחתו. הלך לראות עשירים פה, עשירים שם, יום אחד הזמין אותו לאיזה מלון, לראות שם איזה גביר אחד גדול, עשיר, יש לו שם משרד, ומנהל משם את העסקים. אז הוא הלך לראות איך מנהלים העסקים בעיר. עכשיו לידו, שומע, מדברים, מה זה, אלפים? מדברים במיליונים. עשרות אלפים, מאות אלפים, הוא אמר, אולי זה מדברים במילים כאן, כמו פעם, הם מדברים במיל או באגרות, מי אמר מדבר? זה שקלים ישנים? שומע, פתאום בא אחד, אומר לו, תשמע, יש סחורה כזאת, אומר, בסדר, תקנה. הוא אומר לו, איזה? תמכור. כמה? אומר, 100 אלף, 200 אלף, 40 אלף, 50 אלף. זה אומר, מה? אני העשיר הכי גדול בעולם, יש לי רק אלף אחד. זה מה, מה הוא מדבר? סוף רואה שהוא פותח את הכספת, נותן לפקיד שלו, סופר לו 40,000 דינרי זהב ביד. 40,000 חבילות, חבילות של אלף, אלף. הוא רואה, הוא יודע מה זה אלף דינרי זהב, ויש לו אלף אחד כזה. אמר, וואי, מה, יש יותר ממני? יש יותר ממני ככה עשירים? מה זה? צריך לתפוס את הראש שלו, אומר, מה, אני הייתי כזה טועה? איפה אני הייתי? הייתי ישן אני. מה חשבתי אני? אומר, זהו. זה בא המשנה כאן לומר, 10 זה מספר עגול. כשאדם מגיע לעשירית, הוא חושב, אני כבר אסוף. רבנו בחי אומר, איך אדם מודד את המדרגה שלו בעבודת השם? שימו לב, הוא משהו אומר פה דבר נורא. הוא אומר, אם אתה מרגיש שאתה קרוב לקדוש ברוך הוא, סימן שאתה מאוד מאוד רחוק. אבל אדם שאומר, אני עדיין רחוק מהקדוש ברוך הוא, איפה אני, מה, איך אני מתפלל, כמה תורה אני לומד, כמה מצוות אני עושה, אומר, או, זה מתחיל להתקרב. זה מתחיל להתקרב. שבן אדם מתחיל להרגיש, אני קרוב, זאת אומרת, אני עשיתי משהו, אני כבר הגעתי לאיזה מדרגה, תדע, זה יצר הרע, טרף אותו, בלע אותו. הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. למה? זה לא יכול להיות להתקרב לקדוש ברוך הוא, שאדם ירגיש התעלות, כן, זה משהו אחר. ואם בן אדם מרגיש איזה סיפוק רוחני מסוים, אבל זה מביא לו תאבון לעוד, מביא לו עוד רעב, מביא לו עוד צמה, עוד חשק לעשות עוד. אבל אם הוא מרגיש אני כבר קרוב, זה סימן שהוא רחוק. אומר, איפה ראיה? קין והבל, הראשונים בעולם. תראה מה היה. אחרי שנבראו, שם כתוב פסוק כל פרשת בראשית. הביא קין, וקין הביא מבכורות צונו ומחל בהן. בכורות צונו. מה פירוש? קין הרגיש, אני א' א', אני אביא את המצווה הכי טובה שבעולם. אני מספר אחד, נאמבר וואן. אין כמוני. אני הגדול מכולם. הגדול מכולם. ככה הם אומרים, אוי ואבוי, איזה כפירה זאת. הגדול מכולם. יש רק אחד. ויחיד ומיוחד שהוא הגדול מכולם, זה הקדוש ברוך הוא, שם הצילנו. אז קין, מה אמר? מבכורות צונו מחל בהן. שהבל הביא קורבן, והקורבן של הבל היה הרבה יותר טוב משל קין. הרי קין מה הביא? הביא פשטן שמכחיש את הארץ מפרי האדמה. אבל הבל הביא מבכורות צונו מחל בהן. אבל מה כתוב שם? והבל הביא גם הוא. הבל אמר, אני לא מספר אחד, אני גם, אני נספח, אני סניף, אני סגן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הבל, אתה חושב את עצמך קטן? וישע השם אל הבל ולמנחתו, ואל קין ולמנחתו לא שע. אז האמת הפסוק, אם בכבוד צונו לחל בהם, כתוב אצל הבל, לא אצל קין, רק אצל קין, הוא יביא קין מפרי האדמה, קורבן לשם. הוא הרגיש שהוא מספר אחד, הוא הגדול, הוא המשובח. אבל כשהוא, זה הרגשה, כשהוא מרגיש אדם שהוא קרוב, סימן שהוא רחוק. אבל הבל אמר, אני קטן, בצניעות הכל ככה, פשוט. אומר, זה צדיק. מי זה צדיק? אומר, אם אתה רוצה לדעת מי זה צדיק, מי זה רשע. רבנו בחי אומר לנו כלל נפלא. צדיק עושה מצווה הכי גדולה. הוא אומר, עשיתי מצווה קטנה, לא, זה לא משהו. תמיד מקטין את עצמו. אבל אם הוא עושה עבירה קטנה, וואי, מה הוא עושה מזה? בוכה על זה יומם ולילה. לחטאתי נגדי תמיד, בוכה ובוכה, אומר איזה עוון עשית. עוון קטן הוא עשה, עושה מזה רעש גדול. הרשע בדיוק הפוך. רשע עושה מצווה אחת קטנה, מרעיש את כל העולם כולו. עושה עבירה הכי גדולה, אומר, מה עשיתי? לא עשה כלום. אומר מגן מדובנה, כדי להבין את זה קצת יותר, הוא אומר, היה פעם יהודי אחד שהוא היה פיקח, כפרי אבל פיקח. פיקח היה נוסע כל שנה בקיץ ליריד. לאן? לעיר וינה באוסטריה. היו הולכים שם ליריד, כולם באים מכל הארצות, מאירופה, מרוסיה, מאסיה, מהמזרח הקרוב, מהמזרח הרחוק. כל אחד מביא סחורות, כל מיני סחורות שבעולם היו מביאים ליריד הזה. כולם היו באים לשם. עכשיו, כל מיני מציאות, מי שמחפש איזה סוג דבר, הולך ליריד. זה האיש הזה היה חוזר מהיריד תמיד עם חוויות, מספר מה ראה, מה זה. היה לו ילד, הילד הזה גדל. היה בגיל 12, 13, 14, שומע מאבא שלו כל הזמן מה אבא מספר. אמר, אבא, אני מבקש, תיקח אותי ליריד. אמר לו, אבא, אקח אותך ליריד בתנאי שתלמד טוב שנה שלמה, תביא לי ציונים בתעודה כל 10, ותהיה בהתנהגות מצוין, אני לוקח אותך איתי ליריד. זה יהיה חופש, אז בחופש הגדול, יאללה, ניסע ליריד. זה הבן שמע, הוא התחיל ללמוד, השקיע מאמצים בלימוד, אבל מה, אחרי חודש הוא בא, אבא, מה תקנה לי ביריד? מה תקנה לי, מה תקנה לי? אז היה לפני 200 שנה, מתנה הכי גדולה שאפשר לקנות לילד, זה שעון. שעון עם מחוגים, ויש שם כל מיני גלגלים, וציורים, שעון. זה היה מדבר על השעון הזה שנה תמימה, לא ספירת העומר, אנחנו עושים 50 יום, זה עשה 365 יום, היה סופר. היום כך וכך ליריד, היום כך וכך ליריד, היה סופר. והיה הולך וסופר. טוב, חיכה ליריד, נסעו. הגיע הזמן של היריד, בקיצור, נסעו ליריד, בדרך זה לוקח שבוע, שבוע וחצי, שבועיים, תלוי בתנאי הדרך, מזג האוויר, הפקקים שבדרך, מתי מגיעים. בדרך, לנים בדרך באיזה מקום. בדרך ליריד יש תחנות, אז בינתיים גם אנשים מנצלים גם את התחנות, אבל למכור שם דברים. היה שם איזה רוכל אחד שמוכר כל מיני חפצים. בין החפצים היה לו שם שעון. לילד, מה הוא יודע, נוסעים ליריד לקנות שעון. וכבר הוא מדמיין לו, ראה את זה בחלום כבר 700 אלף פעם. איך השעון נראה, מחוגים, ואיך הציורים, ואיך הלוחות שלו, ואיך... אז הוא ראה שעון כמו שהוא מדמיין לו. רץ מהר לחדר אבא במלון, אומר, אבא, 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 למטה יש אחד, מוכר שעון. אומר, אבא, טוב, חכה. לא, הוא רוצה עכשיו שאבא שלו יבוא. חיכה, מתי שירדו יתפלל מנחה, ירד לראות. ראה את השעון. זה, השעון הזה, שווה שוויו 5 רובלים. הוא שואל את הרוכל, כמה אתה רוצה על השעון? אומר לו, 10 רובל. אומר לו, לא, מה פתאום? אז הוא מוריד איתו, אתה יודע, זה הולך שוק. מוריד ומוריד ומוריד ומוריד, אחרי שעה אמר לו 5 רובל, שזה המחיר שזה עולה לחנויות המסודרות, הכל עם תעודת אחריות, עם כל מה שצריך. אז האיש לא קנה, האבא לא קנה, והבן תחיל לצעוק. אמר לו, אני מה הבטחתי לך, אני מקיים, אני לא מקיים, אנחנו נגיע ליריד, ביריד אני קונה לך שעון. אמר לו, אבא, אבל למה זה? אתה אמרת שזה עולה 5 רובל, והנה זה שעון. מה? אנחנו נגיע לחנות, שם נקנה לך. בסוף הגיעו ליריד, הגיע לחנות, באמת מצא שם שעונים, לא אחד, אלא 10, לא 10, 20, כל הצבעים, כל הדגמות, כל זה, כולם אותו מחיר, 5 רובלים, אמר לו, כמה עולה? 5, שם 5, לקח והלך. חזק וברוך. הגיעו הילד, היה שמח, שמחה עצומה. אבל מה, אחרי כמה שעות שנרגע, אמר רבא, אני רוצה להבין. אנחנו בדרך היינו שם, הרוכל ההוא, ביקש ממך 10, והורדת ל5. למה לא לקחת ממנו? מה תשמע? זה הרוכל הזה, חמר גדול, חמור גדול מאוד. הוא בחיים שלו לא היה בחנויות של שעונים, והוא לא יודע כמה עולה שעון, מי יודע מאיפה הגיע לו השעון הזה, לא משנה איך. הוא חושב שהשעון עולה 10, והוא ימכור לי את זה ב5. כל החיים שלו יזכור, שאני הפסדתי אותו 5 רובלים, או שהוא עשה לי טובה ב5 רובל. למה הוא חושב השעון עולה 10, מכר לי אותו ב5, עשה לי טובה, יענו. אומר בעוד שזה באמת שווה 5, לא שווה יותר. אני הולך לקנות שעון בחנות, שאני יודע שמה שהוא אומר זה ככה זה המחיר. אומר, הבנת את זה או לא הבנת? אומר, הבנתי. אומר, ככה זה הבדל בין עם הארץ לאדם שקצת נבון ועובד את השם. יש עם הארץ לפעמים הוא נותן צדקה, השומע איזה מקרה ככה חריג, מוציא איזה 100 שקל, עד שמוציא את זה ככה ובודק את זה מכל הצדדים וחושב, חושב, חושב, נותן. 100 שקל האלה שנה שלמה הוא זוכר, נתתי 100 שקל לצדקה, ומי יודע מה הוא עשה. אבל יש אדם שהוא צדיק באמת, חסיד, נותן 100 שקלים ומחר עוד 100 ואתמול 50, והשם ייתן. הוא לא מרגיש בכלל. זה שנתן את 100 שקל, מה הוא חושב? אומר, אני, בא אצל אשתו, אומר לה, את יודעת מה? אני במדרגת אברהם אבינו. הצדקה, 100 שקלים הוצאתי בפעם אחת ונתתי. או אם יום אחד הוא מכוון בעמידה, מתפלל בעמידה כמו שצריך, הוא אומר אני מינימום מינימום יצחק אבינו, עמוד העבודה. כי הוא לא יודע מה זה יצחק אבינו, הוא לא יודע מה זה אברהם אבינו, הוא ככה מגלגל את זה על הלשון. או אומר, אם פעם אחת שמע איזה חידוש תורה, או הבין איזה פרק משנה, זה המשנה מאיפה? מהר סיני. מי אמר אותה? משה רבנו. אז אני הבנתי מה שמשה הבין, אז אני כמו משה, מה ההבדל ביני לבין משה רבנו? ככה הוא חושב את עצמו, משה רבנו. למה שהוא עם הארץ? הוא רחוק מאוד מההבנה, הוא לא יודע מה זה משה בכלל. אומר, אבל התלמיד חכם, האיש הצדיק, האיש הנבון, ככל שהוא מתקרב יותר, הוא יודע איפה האבות. מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם ויצחק? יודע כמה שאנחנו נעבוד את השם, עדיין לא הגענו לאפס קצהו. 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. אנחנו ניסיון אחד לא יודעים לעמוד. אז מגיע שיהיה 10 מצוות, יהיה 10 ניסים, 10 מכות יביא על המצרים, כל הדברים האלה אומר זה, אחר כך אתה יכול להגיד שכן, אתה יכול להתחיל להבין את זה. אומר זה שאמר פה בעשרה, מה זה עשרה? אומר רבי אברהם אזולאי, הוא כותב, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. מה פירוש וינסו אותי? אומר רבי אברהם אזולאי ככה, בבית בן אדם יכול להיות ששוכח את הקדוש ברוך הוא. למה? הוא חי חיים טבעיים. אז יבוא יצר הרע, פה הוא ישן, פה אכל, פה שתה, יבוא יצר הרע יחטיא אותו. אבל אדם שנמצא במקום סכנה, טבע האדם, הוא זוכר את הקדוש ברוך הוא. אומר אותו הדבר, ישראל שהיו במצרים עדיין לא ידעו את השם, אז טבע שעדיין לא הכירו את הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שהיו במדבר, מקום נחש, שרף, עקרב, מה אין? איזה סכנות אין במדבר? הכל היה שם. ובכל זאת שם ניסו את הקדוש ברוך הוא. לכן אמר 10 ניסיונות ניסו את הקדוש ברוך הוא במדבר, שנאמר, וינסו אותי זה 10 פעמים. מה האמת? מה הם 10 ניסיונות? כתוב, מפני שאנחנו עד היום משלמים עליהם. הניסיונות האלה, בים היה כבר פעמיים, אחד לפני שירדו לים, אחד כשיצאו מן הים. לפני שירדו מן הים אמרו, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. מה זאת עשית לנו? לא ציינו ממצרים. השני, שיצאו מן הים, כתוב, ויבואו מראתה ולא יאכלו לשתות מים ממרה. זה שניים שם. אחר כך ברפידים כתוב, וירב העם עם משה למור, מה נשתה? הרי זה 3 פעמים. במן היה פעמיים, 4 ו-5. איך? אחד אמר להם, אל יצא איש ממקומו ביום השבת, ויצאו. דבר שני, במן אמר להם, איש אל יותיר ממנו עד בוקר, ויותירו ממנו, וירום תולעים ויבאש. אז הנה עוד 2 במן, זה 4 ו-5. אחר כך בסלב, גם כן היה 2. אחד בשבטנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע. הזכירו. שוב כתוב, והספסוף אשר בקרבו, התאבו תאווה. וישובו ויבכו. וישובו, זה פעם שנייה. אז הנה 6, 7. אחר כך 8, זה היה מעשה העגל. 9, ויהי העם כמתאוננים. 10, זה המרגלים. שזה אומר, וינסו אותי, זה 10 פעמים, ולא שמעו בקולי, זה היה בפרשת המרגלים. הרי הם 10 ניסיונות. אומר לעתיד לבוא, כל 10 האלה התבטלו, התחפרו על ידי האיסורים שהיה לנו בגלות, ואז הקדוש ברוך הוא יזכור לנו, כמו שנאמר, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. זכור לנו זכות אבות, אברהם, יצחק ויעקב, ויגאל אותנו גאולת עולמים, ירוע עינינו וישמח ליבנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.